הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
All of us of the beyond.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שישי, חפתת במנחם אב תשע"א, ערב ראש חודש אלול, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, מסכת נדרים, דפים פי ב' ופי ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם מדי בוקר בסיעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כשנכנס אלול, מי שכותב אדם איגרת לחברו צריך לרמוז בהתחלתו, שמבקש עליו, לשנה טובה, תיכתב ותחתם. מלפנים כותב רבי ישראל סלנטר באור ישראל, מלפנים כאשר ידעתי, כל איש אחזו פלצות מכל הקורא, קדוש אלול, החרדה על הזו, נשא פיריה להתקרב לעבודתו, התברך שמו, איש לפי ערכו. וכך כותב הבן איש חי, מצווה להשתדל לעלות לספר תורה בראש חודש, והמשלים יותר משובח, העולה האחרון יותר משובח, ואם ראש חודש יומיים, עולה בשניהם, והעלייה של יום שני יותר מעולה מיום ראשון. ככה בן איש חי בפרשת ויקרא. ערב ראש חודש אלול, תשע"ה, ערב שבת קודש, פרשת ראה. האשכנזים מפטירים השמיים כסאי, הפטרה מספר ישעיה, פרק ס"ו, והספרדים מפטירים ענייה סוערה מישעיהו נ"ד. ואנחנו בשמחה ובטוב לבב נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ערב שבת קודש, ערב ראש חודש, זמננו קצר והמלאכה מרובה. ולכן מיד מיד אנחנו ניגשים לעיקר העניין שלשמו התכנסנו, עלו לימוד שני הדפים היומיים שלנו. דף אחד להיום, יום שישי, ערב ראש חודש אלול תשע"ה, ודף אחד לשבת קודש, פרשת ראה, א' דראש חודש אלול תשע"ה, עלו הוא דף פי ג'. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף פי א' עמוד ב', שתי שורות לפני סוף הדף, מן המילים באי מיני רבא מרב נחמן, תשמיש המיטה לרבנן, עינוי נפש הוא או דברים שבינו לבינה. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. דנה עכשיו הגמרא בשיטת חכמים הסוברים שמניעת רחיצה וקישוט, יש בה עינוי נפש. באי מיני רבא מרב נחמן, שאל רבא את רב נחמן, אישה אוסרת על עצמה תשמיש המיטה. לרבנן, מאיזו סיבה יכול הבעל להפר את הנדר הזה? האם נדר של עינוי נפש הוא? ויכול הבעל להפר את נדרה אף כלפי אחרים? או נדר העוסק בדברים שבינו לבינה הוא, ואינו יכול להפר אלא כלפי עצמו. שואל הראש, כיצד ייתכן לומר שמניעת תשמיש אין בה עינוי נפש? הרי ביום הכיפורים נאמר בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק כ"ט, תענו את נפשותיכם, ובכלל זה גם מניעה מתשמיש. שאף בזה יש עינוי, כמבואר בדברי הגמרא במסכת יום הדף עין זין עמוד א', שמוכיחה זאת מהפסוק בספר בראשית פרק למד א' פסוק נון, אם תענה את בנותיי, שאמר לבן, והכוונה שם במניעת תשמיש. מתרץ הראש שאיסור תשמיש ביום הכיפורים אינו אלא מדי רבנן, והפסוק הוא רק להסמכת באלמה, ועל כן לא ניתן להוכיח מכאן שמניעת תשמיש יש בה עינוי נפש. ואילו הנימוקי יוסף מתרץ, שאומנם ניתן להוכיח מכאן שמניעת תשמיש יש בה עינוי, אבל אין זו הוכחה שיש בה עינוי נפש, ועל כן לגבי יום הכיפורים שאמרה תורה עינוי סתם, נכלל בזה מניעת תשמיש, אבל עניין הפרת נדרים שצריך עינוי נפש בדווקא, אי אפשר להוכיח משם. השיטה מקובצת כותב שאף שמניעת תשמיש אכן נכללת בעינוי של יום הכיפורים מדאורייתא, אבל אין זה עינוי אלא לאיש ולא לאישה, לכן מסתפקת פה הגמרא אם גם לאישה מניעת תשמיש היא עינוי נפש או לא. חוזרים אל הגמרא ש... משיבה, או מיישיב יותר נכון, רב נחמן לרבה, תניתוע יש לפשוט את הספק שלך מדברי המשנה לקמן בדף צדי עמוד ב', שבה מבואר שאישה אומרת נטולני מן היהודים, כלומר, שאסרה על עצמה את הנעת תשמישם של כל ישראל ובעלה בכללם, יפר חלקו ומשמשתו, כלומר, יפר את החלק הנוגע אליו בנדר הזה, שהרי אסרה אף את השמישו עליה, וממילא הרי מותרת לשמשו, ותהה נטולה מן היהודים, אבל לגבי כל ישראל, אין הנדר מופר, ועל כן אם גירשה הבעל ונישאה לאחר, הרי אסורה בתשמישו. שואל תוספות לקמן בדף צדי עמוד ב' בדיבור המתחיל ותהה, כיצד חל האיסור של הנדר הזה כלפי כל ישראל, והרי אסורה היא להם כבר באיסור אשת איש, ואין איסור חל על איסור. תרצים התוספות שמכיוון שכוללתי בנדר הזה גם את בעלה שהיא מותרת לו, חל הנדר גם כלפי כל ישראל. אבל מוסיפים התוספות שהתירוץ הזה לא יועיל לדעתו של רבי יוסי הסובר במסכת יבמות דף למד ב' עמוד א', שאין איסור חל על איסור אף כאשר כולל עמו אחרים. והרי מבואר בסוגייתנו שכל משניות הפרק הם לשיטת רבי יוסי. ונשארים התוספות בצריך עיון. ובדברי האחרונים יש כמה אופנים ליישב את הקושייה הזו של תוספות. תוספות יום טוב במסכת נדרים, פרק י' משנה, י' ב' מתרצים, שאף שלדעת רבי יוסי אין איסור חל על איסור, אף אם כולל באיסור הזה אחרים, מכל מקום עודי רבי יוסי שאיסור מוסיף חל על איסור. וכאן כיוון שמחמת נדרה היא נאסרת גם על בעלה, זה הכוון האיסור מוסיף, ומודה רבי יוסי שחל הנדר. האבני מילוי מתרץ, שלפי דברי הרן לאל בדף חי, שנדרים חלים על שבועות כגון הנשבע שלא יאכל כיכר זה ואחר כך עשרו עליו בקונם, חלים שני האיסורים כיוון שהשבועה היא איסור על הגברה שלא יאכל את הכיכר הזו, אבל הנדר הוא איסור בכיכר עצמה, איסור חפצה שלא יאכלנה, לכן חל האיסור למרות השבועה. לפי זה מיושבת קושיית תוספות, שאף כאן יכול איסור הנדר לחול על איסור אשת איש, מאחר שאיסור אשת איש הוא איסור על האנשים, בעוד שאיסור הנדר חל באישה עצמה. רבי עקיבא איגר מתרץ, שמה שאמר אבונה שכל הפרק הוא שיטת רבי יוסי, זה רק לגבי נדרי עינוי נפש, אבל לגבי איסור חל על איסור, בזה לא אמרו שכל הפרק כשיטת רבי יוסי. עוד הוא מתרץ רבי עקיבא איגר, שכאשר אין איסור חל על איסור, אין האיסור החדש פוקע, אלא הוא נשאר תלוי ועומד, ואם לאחר זמן פוקע האיסור הראשון, נכנס וחל תחתיו האיסור השני. ממילא גם כאן, בנדרה מתשמיש של היהודים, שהיא כבר אסורה להם מדין אשת איש, אין האיסור של הנדר הזה פוקע, אלא הוא תלוי ועומד. וכאשר בעלה יגרשנה ויפקע איסור אשת איש, חל איסור הנדר. עוד תירוץ אומר רבי עקיבא איגר שהביור באומרת נטולני מן היהודים שאוסרת על עצמה את התשמיש, ולא את היהודים, האיסור על התשמיש ותשמיש בפני עצמו. משום כך חל איסור רק לאחר הגירושין בשעה שרוצה לשמש עם אחרים, וכיוון שבשעה זו אינה אסורה באיסור אשת איש, חל הנדר שלה. חוזרים אל הגמרא שכעת מבארת כיצד ניתן לפשוט מהמשנה הזו את הספק, האם במניעת תשמיש לדברי חכמים יש עינוי נפש? אומרת הגמרא והיא אמרת נדר עינוי נפש, הווי, אם תאמר שהנדר של מניעת תשמיש יש בו עינוי נפש, עמי תהת נטולה מן היהודים. מדוע לא הופר הנדר גם לגבי כל ישראל? הרי שנינו לאל בדף עין תת עמוד ב' שנדר שיש בו עינוי נפש, כשהבעל מפר אותו, הוא מפר אותו גם כלפי אחרים. אם כך שמאמינה, בהכרח שנדר מניעת תשמיש אין בו עינוי נפש, אלא זה רק דברים שבינו לבינה אביין, ועל כן אין הבעל יכול להפר אלא לעצמו, אבל לא כלפי כל ישראל. כלפי כל ישראל, הנדר נשאר. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, אכן יש להוכיח מהמשנה הזו שמניעת תשמיש אין בה עינוי נפש. אבל אין לפשוט זאת אלא רק בדעת רבי יוסי, אבל לרבנן תיבא אלך, לשיטת חכמים, עדיין יש מקום לספק הזה. למה? משום שהמשנה לקמן דנטולני מן היהודים, אישה שנדרה, ואסרה את עצמה בהנעת תשמיש של כל ישראל ובעלה בכללם, רבי יוסי קטן אילה. רבי יוסי הוא ששנה את המשנה הזו, ולשיטתו אכן אין במניעת תשמיש עינוי נפש, אלא רק דברים שבינו לבינה. ועל כן הנבל יכול להפר אלה לעצמו ולא כלפי ישראל. אבל לדעת חכמים, עדיין לא פשטנו את הספק הזה. כותב הרן שכיוון שלא נפשט הספק הזה, יש להחמיר שאין הבל יכול להפר נדר זה אלא כלפי עצמו ולא כלפי כל ישראל. הוא מוסיף שיש הסוברים, שאף שלא נפשט את הספק הזה כאן, ניתן לפשוט אותו מדברי שמואל בהמשך העמוד, האומר כל נדרים בעל מפר לאשתו. משמע מדבריו שכל נדר שנודרת האישה, רשאי הבעל להפר משום נדרי עינוי נפש. אבל הרן דוחה את הראיה הזו ואומר שאין כוונת שמואל שיכול הבעל להפר לאשתו כל נדר, אלא כוונתו שכל נדר שיש בו עינוי נפש יכול הבעל להפר לאשתו. וממילא, אין לפשוט מדבריו לגבי נדר מניעת תשמיש, מאחר שהנידון הוא האם אכן יש בזה עינוי נפש או לא. כעת מוכיחה הגמרא שרב יוסי הוא זה ששנה את המשנה לקמן לגבי אישה שנדרה ואמרה נטולה אני מן היהודים. אמר רב הונא, כולה פירקין רב יוסי, כל המשניות בפרק הזה, גם אלו שנשנו כסתם משנה, גם כאלו משניות שלא מופיע במפורש שרב יוסי אמרן, רב יוסי הוא ששנה אותם. ממאי? מיכן ההוכחה לכך שכל המשניות בפרק הזה זוהי שיטת רב יוסי? מבארת הגמרא כיוון דקטני, היות ונאמר במשנה הראשונה שפתחה את הפרק ה-11, הפרק האחרון של מסכת נדרים, לעיל בדף אינטט עמוד א', נאמר שם רב יוסי אומר, חולק על תנא קמא ואומר, אין אילו נדרי עינוי נפש, והוא עצמו ממשיך ואומר, ואילו אין נדרי עינוי נפש. אני אגדיר לכם מה זה נקרא נדר של עינוי נפש, אם כן יודעים אנו שמכאן ואילך הציום המשנה, אילו הם דברי רב יוסי, אם כן נשאלת השאלה, למה לי, תו למיתנה, למה בסיום המשנה נאמר, הרי זה יפר דברי רב יוסי, הרי כבר אנחנו יודעים שרב יוסי הוא זה שאומר את הדברים הללו, למה חותם את המשנה במילים דברי רב יוסי, שמאמינה כוונת המשנה ללמדנו, בכך שהיא גם פותחת ואומרת רב יוסי אומר, וגם מסיימת את הדברים ואומרת, אילו הם דברי רב יוסי, שמכאן ואילך כל המשניות בפרק הזה, פרק האחרון במסכת נדרים, רב יוסי, הולכים לשיטת רב יוסי, ועל כן אין להוכיח מהמשניות הללו, לדעתם של חכמים, החלוקים על שיטתו של רב יוסי. ואילו השיטה מקובצת מפרשת דברי הגמרא הללו בצורה אחרת, שכיוון שרב יוסי חולק על הרישה ולא על הסיפה, ממילא אנו יודעים שבזה הוא מודה לדברי חכמים. ואם כן, מדוע שווה המשנה וכותבת דברי רב יוסי? בהכרח, זה בא לומר לנו שמכאן ואילך כל הפרק כרב יוסי. ומוסיף שיטה מקובצת ואומר שלא ניתן לומר שכוונת המשנה דברי רב יוסי, באים לומר שרבנן חולקים על זה, שמאחר שהאישה נדרה לא ליהנות מהדברים שמוכר חנווני זה, ואין פרנסתו של בעלה אלא מחנווני זה כי הוא היחיד שנותן לו באשראי, ודאי שהבעל יכול להפר את נדרה גם לדברי חכמים. אומרת הגמרא אמר שמואל משמי די לוי. אומר שמואל משמו של לוי, כל נדרים שיש בהם עינוי נפש, בעל מפר לאשתו. חוץ מנישה שאמרה, תאסר הנעתי על פלוני שאינו מפר, כיוון שאין לאישה עינוי נפש בזה, שאינה מהנה אדם אחר. אבל אם אמרה תאסר הנעת פלוני עליי, מפר לבעלה שהרי מטענה היא בזה שאינה יכולה ליהנות מאותו אדם. ומה כוונת שמואל לחדש? שגם באופן שנדרה האישה הנאה מדבר רק שאין בו הנאה לבריות, יכול הבעל להפר לה משום נדרי עינוי נפש. שמאחר שהיא מתאבה לאכול את הדבר הזה, שהרי מחמת כן אסרה אותו על עצמה בנדר כדי שלא תבוא לאוכלו, יש לה עינוי נפש במניעתו. והוא מוכיח זאת מדברי התוספתא שיכול הבעל להפר לאשתו אף כשנדרה ממאכל רע, ואף כשנדרה ממאכל שלא טעמה אותו מעולם. ואף שבתורה נאמר לענות נפש ולא נאמר לענות נפשה, עם כל זאת איננו קובעים את גדרי העינוי אלא לפי הנודר, ועל כן, אם יש לה עינוי נפש במניעת דבר רע, יכול בעלה להפר, ואם אין לה עינוי נפש במניעת דבר טוב, הוא לא יכול להפר. פירוש נוסף, מביאים המפרשים מה כוונת שמואל לחדש, שיכול הבעל להפר נדרים שיש בהם עינוי נפש לאישה, אף כשאין זה עינוי נפש גדול כמניעת רחיצה וקישוט. מקשה עכשיו הגמרא לממרה הזו מדברי המשנה שלנו. תנן שנינו בדברי המשנה לאל שאישה שאמרה יאסרו פירות מדינה זו עליי, אין הבעל יכול להפר את נדרה אלא יביא לה פירות ממדינה אחרת, וכיוון שיש לה תקנה ממקום אחר, אינו יכול להפר שאין בזה עינוי נפש. ומדין זה ניתן לכאורה להוכיח, שלא כדברי שמואל, שהרי לדבריו של שמואל, אף אם אסרה על עצמה ליהנות מאדם אחד, יש בזה עינוי נפש ורשאי הבעל להפר, ולדברי המשנה, אף אם אסרה על עצמה ליהנות ממדינה שלמה, אין בזה עינוי נפש, כיוון שיכול הבעל להביא לה ממדינה אחרת. מתרצת הגמרא אמר רב יוסף, דקאמרה שתביא אתה, כלומר, המשנה עוסקת באופן שלא אסרה על עצמה את פירות המדינה היא לחלוטין, אלא רק את הפירות שיביא לבעלה ממדינה זו. אבל אם יביא לאדם אחר משם, מותרת בהם. ועל כן אין בנדר הזה עינוי נפש, כיוון שיכולה היא ליהנות מפירות מדינה זו על ידי אחרים. אבל כאשר נדרה הנאה מאדם פלוני, יש בנדר הזה עינוי נפש, כיוון שאינה יכולה ליהנות ממנו באופן מוחלט. שואל הרן, מאחר שהטעם שאין בנדר הזה עינוי נפש מכיוון שיכולה היא ליהנות מפירות מדינה זו כשיביא לה מישהו אחר, אם כן מדוע כתבה המשנה יביא לה ממדינה אחרת, ומשמע מכך שטעם היתר מכיוון שיכול הבעל להביא לה ממדינה אחרת, ולא שאדם אחר יביא לה מאותה מדינה שהיא נדרה ממנה. מתרץ הרן שאכן הטעם שאין לה עינוי נפש בזה שאינה יכולה ליהנות מפירות מדינה זו, כיוון שאינה מסורה עליה לחלוטין, אלא יכולה היא ליהנות מהם כשיביא לה מישהו אחר. אבל עדיין יש צורך להוסיף ולומר שיכולה היא גם ליהנות מבעלה, וזאת על ידי שיביא לבעלה פירות ממדינה אחרת. שאם לא הייתה יכולה ליהנות מבעלה כלל, היה ניתן להפר את הנדר הזה משום מינוי נפש, מאחר שאינה יכולה ליהנות מבעלה, וזה בדיוק כמו באמרה תיאסר הנעת פלוני עליי. ולכן כתבה המשנה יביא לה ממדינה אחרת, כדי לומר שיש לה אפשרות ליהנות מבעלה באופן אחר. ובצירוף העניין שיש לה אפשרות ליהנות גם מפירות המדינה הזו על ידי אדם אחר, אין בנדר הזה משום מינוי נפש. כעת מוסיפה הגמרא להקשות על הממרה של שמואל מהמשך דברי המשנה. אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה וקושיה על דבריו של שמואל, שנינו בהמשך דברי המשנה אישה שאמרה, יאסרו פירות חנווני זה עליי, אין הבעל יכול להפר את נדרה. והבנו למה, כי היא יכולה ליהנות מדבריו של חנווני אחר. ונשאלת השאלה מדוע, הרי לדברי שמואל אישה שאסרה על עצמה ליהנות מפלוני, יש בזה עינוי נפש. תרצת הגמרא חנמי דקה אמרה שתביעתה. גם הדין הזה של המשנה עוסק באופן זה שאסרה אישה על עצמה את הפירות שיביא לה בעלה מהחנווני הזה, אבל לא אסרה את הפירות שיביאו לאחרים מאותו חנווני. ומכיוון שיש לה אפשרות ליהנות גם מהחנווני הזה על ידי אחרים, אין הנדר הזה נכלל בגדר של נדר של עינוי נפש. דוחה הגמרא את התירוצים הללו ומוכיחה שלא ניתן להעמיד את דברי המשנה כשהאישה אומרת ואוסרת שתביעתה, שהיא פונה אל בעלה בנדר הזה ואומרת שהיא אוסרת שהוא יביא מפירות החנווני הזה או מפירות המדינה הזו. שהרי שנינו בהמשך דברי המשנה שאם לא הייתה פרנסתו של הבעל אלא ממנו אלא מאותו חנווני, דהיינו חנווני זה שאסרה האישה על עצמה את הנעתו או היחיד שמוכר לבעלה בהקפה, הרי זה יפר, רשאי הבעל להפר את הנדר הזה, כיוון שלעיתים אין לבעל מעות מזומנות אצלו. ואם לא יוכל לקח בהקפה אצל החנווני הזה, זה יהיה עינוי נפש גם לאישה. היא אמרת, אם אתה הסברת ותרצת שהמשנה עוסקת באופן כזה, דקאמרה אומרת האישה בנדר לבעלה, שהיא אוסרת על עצמה את הפירות שתביעתה מהחנווני הזה, עמי יפר למה התירה המשנה לבעל להפר את הנדר הזה, הרי ניתן לקחת מן החנווני הזה, על ידי אדם אחר, ובאופן כזה לא יהיה עינוי נפש לאישה. אז למה נאמר במשנה שהבעל יכול להפר את הנדר הזה מכיוון שזה עינוי נפש לאישה? אלא אומרת הגמרא מי דסייפה דלא מייתי בעל אבי, כיוון שהסייפה בהכרח אינה עוסקת באופן כזה שאסרה אישה על עצמה רק את הפירות שיביא לבעלה מאותו חנווני, אלא היא אסרה גם את הפירות שתביא היא עצמה או אדם אחר מאותו חנווני. ראישה דקמייתי אי, ממילא גם הראישה לגבי אישה שאסרה על עצמה פירות מדינה פלונית או חנווני פלוני, עוסקת באופן כזה שאסרה על עצמה את הפירות לחלוטין, אף אם תביים היא עצמה או אדם אחר. ולמרות זאת, אין הבעל רשאי להפר, כיוון שניתן להביא ממדינה אחרת, או לקנות אצל חנווני אחר. ואם כן, יש להוכיח מדברי המשנה שבזה שאוסרת האישה על עצמה נעת אדם פלוני, אין לה עינוי נפש ואין הבעל רשאי להפר, ולא כשיטת שמואל. מיישבת הגמרא את שיטתו של שמואל ואומרת כך, אל הרישה אין יכול להפר ודקמייתא היא. אכן ודאי יש להוכיח מדברי המשנה שאין הבעל יכול להפר לאשתו כאשר אסרה על עצמה ליהנות מאדם פלוני, אף כאשר אסרה עליה את פירותיו לחלוטין, כיוון שאין בכך עינוי נפש. אמנם אין להקשות מכאן על דברי שמואל, כיוון שהוא אמר את דינו לשיטת חכמים, ולשיטתם אכן יש עינוי נפש גם כאשר אינה יכולה ליהנות מאדם אחד בלבד. ומתניתין רבי יוסי, אך המשנה היא דברי רבי יוסי הסובר שאין לה עינוי נפש בזה שאינה יכולה ליהנות מאדם פלוני, כיוון שיכולה היא ליהנות מאנשים אחרים. דאמר רבונה כולי פירקין רבי יוסי, כהוכחת הגמרא לאיל מלשון המשנה. אומר הרן שלא צריכה הגמרא להביא את הממרה כולי פירקין רבי יוסי כדי להוכיח שהמשנה עוסקת באסרה על עצמה פירות חנווני איקר רבי יוסי, שהרי כתוב במשנה במפורש דברי רבי יוסי. אלא מכיוון שהמשנה לקמן בדף ג' עמוד ב' תאמר שאישה האוסרת את הנעת הבריות עליה אין בעלה יכול להפר, ויש להקשות גם ממשנה זו לדברי שמואל, לכך מקדימה הגמרא ואומרת שכל המשניות בפרק הזה הם לדעת רבי יוסי, ואין להקשות מהם על שמואל הסובר כשיטת חכמים. מוסיפה הגמרא ואומרת, ומה היא אין יכול להפר? כוונתו של רבי יוסי שאין הבעל יכול להפר לאשתו כשנדרה מחנווני פלוני, היינו דווקא משום נדרי עינוי נפש, שהרי לשיטתו אין עינוי נפש בנדר זה, אבל מייפרו נדר זה משום נדרים שבינו לבינה, שהרי מחמת נדר זה צריכו לתרוח ולהביא לפירות ממדינה אחרת, או מחנווני אחר. שואל הרן, מדוע הוא צריכה הגמרא להוסיף שכוונת רבי יוסי במשנה שאינו מאיפר משום עינוי נפש, אבל מאיפר משום בינו לבינה? הרי כדי ליישב את הקושייה מדברי המשנה על שמואל, די לומר שהמשנה כרבי יוסי ושמואל סובר כרבנן. מה הצורך להוסיף ולבאר את שיטת רבי יוסי? מתרץ הרן, כיוון שמצינו במשנה שנחלקו רבי יוסי ורבנן לגבי אישה אוסרת את עצמה ברחיצה, שלדעת חכמים יש בנדר הזה עינוי נפש ולדעת רבי יוסי אין בזה אלא משום דברים שבינו לבינה, אם כן, אם לדעת רבי יוסי אין הבעל רשאי להפר את נדר אשתו שאסרה נעת פלוני עליה אפילו בדברים שבינו לבינה, לא ייתכן שלרבנן יוכל להפר משום נדרי עינוי נפש. לכן הוא צריכה הגמרא לומר שלרבי יוסי יכול הוא להפר משום דברים שבינו לבינה, וממילא לדברי חכמים יפר משום עינוי נפש. אם כן, לסיכום הדברים, מצינו בדברי הראשונים ארבע שיטות בביור הסוגיה. השיטה הראשונה זו שיטת הרמב"ן והר"ן, שלמסקנת הגמרא אין להקשות מדברי המשנה על שמואל, כיוון ששמואל סובר כשיטת חכמים, ואילו המשנה היא דברי רבי יוסי. והוספת הגמרא שניתן להפר את הנדר הזה משום דברים שבינו לבינה, זה לדעת רבי יוסי. כיוון שדעת שמואל כרבנן, יש לפסוק להלכה כך, זאת למרות שכל המשניות בפרק הזה הם כרבי יוסי. השיטה השנייה זו דעת החירים המובאת בפירוש הר"ן, למסקנת הסוגיה שמואל כן סובר כרבי יוסי ולא כרבנן, וכוונת דברי שמואל שיכול הבעל להפר לאשתו את נדרה שלא תהנה מפלוני, אינה משום נדרי עינוי נפש, אלא משום דברים שבינו לבינה. וזו כוונת הגמרא באומרה, ומאי אין יכול להפר משום עינוי נפש, אלא משום דברים שבינו לבינה, שאף לדעת שמואל הדין הוא כך. ולפי השיטה הזו יש כן לפסוק להלכה כדברי רבי יוסי, מאחר ששמואל סובר כמותו. השיטה השלישית בביור הסוגיה שלנו, זוהי השיטה המובאת בדברי התוספות והראש שסוברת, שיש לחלק את דברי הגמרא לשני תירוצים שונים. תירוץ אחד, המשנה היא כדברי רבי יוסי, ושמואל סובר כחכמים, כמו שהר"ן פירש. התירוץ השני, שכוונת שמואל שיכול הבעל להפר משום דברים שבינו לבינה ולא משום נדרי עינוי נפש, לפי התירוץ הזה שמואל סובר כרבי יוסי ולא כחכמים, זאת אומרת כמו השיטה השנייה שהביא הר"ן. השיטה הרביעית בסוגיה היא שיטת הרמב״ם על פי ביורו של הכסף משנה. הרמב״ם פוסק בהלכות נדרים פרק י' ב' הלכה ז', אישה שאסרה על עצמה פירות מדינה זו, יכול הבעל להפר משום דברים שבינו לבינה, כיוון שיש לו טרחה מרובה להביא לפירות ממדינה אחרת. כותב הכסף משנה שהרמב״ם פסק להלכה כדברי שמואל, והוא סובר ששמואל נקט כשיטת חכמים. מכל מקום סובר הרמב״ם, שאף לדברי חכמים לא ניתן להפר את הנדר הזה משום עינוי נפש, אלא רק משום דברים שבינו לבינה. ולשיטתו, כוונת הגמרא שלדברי המשנה אין הבעל רשאי להפר אף משום דברים שבינו לבינה, זוהי שיטת רבי יוסי, ושמואל סובר כחכמים, ולשיטתם, יכול הבעל להפר את הנדר הזה משום דברים שבינו לבינה, אבל לא משום עינוי נפש. ומסביר הכסף משנה שזה נחשב לבינו לבינה, כיוון שאם לא תוכל ליהנות מפלוני, בעלה יהיה זקוק לאכילה משלו בלבד. ואילו המאירי כותב שזה נחשב לבינו לבינה, משום שזה תורך להביא ממדינה אחרת, או משום שאם מטריחתו, היא מתגנה עליו. אלה הם כאמור ארבעת השיטות המופיעות בראשונים. שנינו במשנה לאל בדף ע"ט עמוד א', ואילו נדרים שהוא הבעל מפר לאשתו, דברים שיש בהם משום עינוי נפש. דנה הגמרא באופן שהאישה נדרה בנדר אחד שלא ליהנות משני דברים, אך רק באחד מהדברים שאסרה על עצמה יש עינוי נפש. האם במקרה כזה הבעל יכול להפר את כל הנדר, או רק את החלק שיש בו עינוי נפש? אומרת הגמרא בדף פ"ב עמוד ב' בשורה השלישית, אמר רב יהודה אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, אישה שנדרה שלא ליהנות משתי כיכרות לחם, כגון שאמרה קונם שתי כיכרות אלו עליי, ומדובר באופן שהיו לפניה הרבה כיכרות, ולכך הוא צריכה לומר שתי כיכרות, וזה נחשב לנדר אחד, אבל אם באמת היו מונחים לפניה רק שתי כיכרות, זה לא נחשב לנדר אחד, אלא אם אמרה קונם כיכרות אלו עליי, אבל אם היא אמרה קונם משתי כיכרות אלו, כיוון שיכלה לומר כיכרות אלו, הרי בהוספת המניין שתיים, נעשה כשני נדרים. אם כן, אישה שנדרה שלא ליהנות משתי כיכרות לחם, ובאחת מהכיכרות האלו היא מתענה, כלומר, זהו נדר שיש בו עינוי נפש מאחר שמדובר בפת נקייה, ועינוי נפש אולי אם היא אסורה לאכול פת נקייה, ובאחת מהכיכרות הללו אין מתענה, אין זה עינוי נפש, מאחר שהיא עשויה מפת קיבר מסולת גסה, והיא אינה רגילה לאכול פת כעיוור. הדין הוא, שעליו שמדין תורה רשאי הבא להפר לאשתו רק נדרי עינוי נפש, אף על פי כן מתוך שהוא מפר למטענה, מתוך שהוא מפר את החלק בנדר שיש בו עינוי נפש, מיפר גם לשאינו מטענה. מפר גם את החלק בנדר שאין בו עינוי נפש. והטעם, משום שנאמר בתורה בספר במדבר פרק למד פסוק י' ד', ואישה יפרנו. והגמרה לקמן בדף פז עמוד א' לומדת מהפסוק הזה, שאין הבעל יכול להפר את חצי הנדר, אלא רק את כולו. ובנדר כזה שבחלקו יש עינוי נפש, ובחלקו אין עינוי נפש, אם נאמר שהבעל אינו יכול להפר את החלק שאין בו עינוי נפש, ההפרה לא תחול כלל. ונמצא שאינו יכול להפר אף את החלק שיש בו עינוי נפש, וזה לא ייתכן, שהרי התורה נתנה כוח לבעל להפר את נדרי אשתו, שיש בהם עינוי נפש. על כורחך, צריך לומר, שהבעל יכול להפר אף את החלק שאין בו עינוי נפש. ורב אסי אמר רבי יוחנן, דהיינו רבי יוחנן חולק וסובר שהבעל מפר למטענה, יכול להפר רק את החלק בנדר שיש בו עינוי נפש, ואין מפר לשאין מטענה, אבל אינו מפר את החלק בנדר שאין בו עינוי נפש, והאישה נשארת אסורה בו. משום שדין זה שצריך להפר את הנדר כולו כאחד, לא נאמר אלא שצריך הבעל להפר את כל מה שהוא יכול להפר בנדר הזה. אבל באופן כזה שחלק מהנדר אינו נדר של עינוי נפש, ממילא אין כאן חיסרון מצד יפרנו, שהרי הבעל הפר כל מה שהיה יכול להפר, וממילא חלה הפרה לחצאין. ומסביר הרן את סברת המחלוקת שלפנינו בין שמואל לבין רבי יוחנן. שמואל סובר, שכיוון ששני חלקי הנדר הם על דברי מאכל, החלק שאין בו עינוי נפש נגרר אחר החלק שיש בו עינוי נפש, והוא מופר גם אם הבעל לא הפר אותו במפורש. ורבי יוחנן לא סובר שהחלק שאין בו עינוי נפש נגרר אחרי החלק שיש בו עינוי נפש. התוספות בדיבור המתחיל מתוך מבארים, שטעמו של שמואל הוא מדין נדר שהותר מקצתו, הותר כולו. ושמואל סובר שאף בהפרת בעל נעקר הנדר מעיקרו ולא רק מכאן ולאבא. ולכן, שייך גם בזה לומר שאם הותר מקצתו, הותר כולו, שהרי האישה לא התכוונה שהנדר יחול לחצאין. ואילו טעמו של רבי יוחנן הוא, שכיוון שפרשה האישה שנודרת משתי כיכרות, נדר זה אינו נחשב כנדר אחד, אלא כשני נדרים נפרדים. ובשני נדרים אנחנו לא אומרים את הכלל של נדר שהותר מקצתו, הותר כולו. השיטה מקובצת מבאר את טעמו של רבי יוחנן, כיוון שנאמר בתורה לענות נפש, מייתה התורה הפרת בעל בנדר שאין בו עינוי נפש, אף שמצד הסברה היינו צריכים לומר כאן, נדר שאותר מקצתו, אותר כולו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואי כדי אמרי, יש כאלו שאומרים שלא כך היה המעשה שאמר רב אסי את הדין הזה בשמו של רבי יוחנן, אלא בעצם באה מיני רב אסי מרבי יוחנן. שאל רב אסי את רבי יוחנן כך, אישה שנדרה נאה משתי כיכרות, שבאחת מהן מטענה יש בה עינוי נפש אם היא תימנע מלאוכלה, ובאחת מהן אין מטענה, אין עינוי נפש אם היא תימנע מלאוכלה, מהו? האם הבעל יכול להפר גם את החלק שאין בו עינוי נפש? אמר לי, השיב לו רבי יוחנן לרב אסי, מיפר למטענה, הבעל יכול להפר את החלק שיש בו עינוי נפש, ואין מפר לשאין מטענה, לא מפר את החלק שאין בו עינוי נפש. הייתי והקשה רב אסי לרבי יוחנן שסובר, שהבעל אינו מפר את החלק שאין בו עינוי נפש, ממה ששנינו במשנה במסכת נזיר דף חף ג' עמוד א', נאמר שם, האישה שנדרה בנזיר שקיבלה על עצמה נזירות ונאסרה לשתות יין ולהתאמות למיתים, והייתה עוברת על נזירותה במזיד ושותה יין ומתאמה למיתים, הרי זו סופגת את הארבעים, דינה ללקוט משום שעברה על איסור שתיית יין ותומה לנזיר. והגמרה במסכת נזיר בדף חף א' עמוד ב' דנה, האם בעל עוקר בהפרתו את הנדר למפרע כעקירת חכם, או שהוא מתיר את הנדר רק מכאן ולאבא? הנפקא מינה בזה, באופן שהאישה שתתה יין קודם שאפר לבעלה, האם היא מקבלת מלכות? אם נאמר שהבעל עוקר את הנזירות למפרע, נמצא שלא הייתה נזירה מעולם ולא עברה כל איסור בשתיית היין. אבל אם הפרת הבעל מועילה רק מכאן ולאבא, אם כן, בשעה ששתתה את היין הייתה נזירה לכל דבר וסופגת את הארבעים. והגמרה שם רוצה להוכיח מהרישה של המשנה שם, אותה משנה שעכשיו הביאה פה הגמרא, שלכאורה אין בה שום חידוש, אם נבערה כפשוטה שאישה נזירה ששתתה יין לוקה. ממילא בהכרח עלינו לבאר, שגם הרי שמדברת באופן שאפר לבעלה את נזירותה, אלא שאפר לה לאחר שכבר שתתה. ואם כן ניתן להוכיח, שהבעל אינו עוקר למפרע את הנדר, אלא רק מכאן הוא לאבא. אבל דוחה זאת הגמרא שם ואומרת שאין ראיה לכך, כי ייתכן שהרי שבמשנה מדברת באופן שלא אפר לבעלה, ואכן, אין כל חידוש בדברי הרישה, וכל מה שהיא נכתבה הרישה, זה רק אגב הסיפה. ממשיכה המשנה שם במסכת נזיר ואומרת, כפי שהגמרא מביאה פה בדף פי ג' עמוד א', אם הפר לבעלה את נדר נזירותה והיא לא ידעה שהפר לה, והייתה שותה יין ומתאמה למיתים במזיד, אותה אישה נזירה, אינה סופגת את ה-40 משום שבעלה הפר לה את נדרה ונמצא שלא עברה איסור בשתיית היין, ובכך שהיא נטמאה למיתים. מלכות היא לא מקבלת, אבל היא צריכה כפרה. כי נאמר בספר במדבר פרק למד פסוק י' ג', אישה אפירם, והשם יסלח לה, דורשים חכמים במסכת נזיר, ואישה שהפר לה בעלה והיא לא ידע, על זה הכתוב מדבר, שהיא צריכה כפרה וסליחה. עכשיו מקשה הגמרא כאמור על דברי רב יוחנן, שבעל לא יכול להפר את החלק שאין בו עינוי נפש, והיא אמרת, אם אתה אומר שהבעל מפר למטענה רק את החלק שיש בו עינוי נפש ואין מפר, לשאין מטענה, אבל אינו מפר את החלק שאין בו עינוי נפש, קשה, מדוע כאשר הפר לבעלה היא לא סופגת את ה-40 אותה אישה נזירה? דילמה, מן היין דעית לצערה, את איסור שתיית יין שיש לאישה צער בו, הפר לבעלה, שהרי הבעל יכול להפר נדרי עינוי נפש. אבל מן אכילת החרצן, מאכילת גרעין הענב ומן אכילת הזג, אכילת קליפת הענב, לא הפר לה. דעה לא עית לצערה, שהרי אין עינוי נפש במניעת אכילתם, וממילא ותספוג את ה-40. צריכה אותה אישה נזירה שעברה על נזירותה במזיד, אם היא תאכל חרצן או זג, היא צריכה לקבל מלכות. מדוע סתמה הברייתא שבאופן שהפר לבעלה היא לא סופגת את ה-40? אלא מוכח מכאן כדברי שמואל, שכיוון שיכול הבעל להפר את נזירותה לגבי שתיית יין, שיש בזה עינוי נפש, יכול הוא גם להפר מאכילת חרצן וזג שאין בהם עינוי נפש. קושייה נגד רבי יוחנן והוכחה לשיטת שמואל. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב יוסף, אין להוכיח מנזירות לשאר נדרים. כיוון שבנזירות יש דין מיוחד שאין נזירות לחצאין. כלומר, אין אדם יכול לקבל על עצמו נזירות רק משתיית יין ולא מאכילת זג וחרצן. כיוון שכך, כאשר אמרה התורה שהבעל יכול להפר את נזירות אשתו, בהכרח שיכול להפר את הנזירות כולה גם בחלקים שאין בהם עינוי נפש. מה שאין כן לגבי נדרים אחרים, בהחלט ייתכן שלא נתנה לו התורה כוח להפר, אלא כשיש באותו נדר משום עינוי נפש. תלמידו של רבי יוסף, הלא הוא אביי, הבין מדברי רבו רבי יוסף שכוונתו לומר רק שאדם אינו יכול לקבל על עצמו נזירות שאינה שלימה, וכגון, לא יכול לקבל על עצמו נזירות רק משתיית יין ולא מאכילת זג וחרצן. אבל נזירות שלימה יכולה לחול לזמן קצר מ-30 ימים, שאם לא כן, לא היה על רבי יוסף לומר אין נזירות לחצאין, אלא היה צריך לומר אין חצאין בנזירות, או אין קורבן לחצאין. ולכן מקשה אביי, אמר לאביי, מקשה הבעיה על רבי יוסף, הקורבן לחצי נזירות איקה? הרי לכאורה ניתן לדייק מדבריך שאם אישה קיבלה על עצמה נזירות ל-30 ימים והפר לבעלה לאחר 15 יום, תביא האישה קורבן על 15 יום שהייתה בהם נזירה. כיוון שאנחנו סוברים שהבעל לא עוקר בהפרתו את הנדר למפרע, אלא רק מתירו מכאן ולאבא. וזה לא ייתכן לומר שכך הוא הדין, שהרי לא אמרה תורה להביא קורבן, אלא נזירות שלמה, נזירות של 30 יום. אלא מחמת הקושייה הזו אמר אביי, אין נזירות לחצאין ואין קורבן לחצאין. כשם שאדם אינו יכול להפר רק את חלק בדיני הנזירות, ואם הפר את נזירותה לגבי יין, היא לא נשארת כבר באיסורה גם לא לגבי זג וחרצן, כך אינו יכול לקבל נזירות שלמה לזמן מועט מ-30 ימים. ובאופן שהפר הבעל את נזירות אשתו לאחר 15 יום, אין האישה מביאה קורבן כלל, אף שהפרת הבעל אינה עוקרת את הנזירות למפרע. וזאת כיוון שלא אמרה התורה להביא קורבן אלא נזירות שלימה. מקשה הגמרא על דברי אביי הסובר שאין מביאים קורבן על נזירות שהיא פחותה מ-30 יום. מי טבעי. יקשו בני הישיבה מברייתא שמופיעה במסכת נזיר דף י"ט עמוד א'. נאמר בה, אישה שנדרה בנזיר, אישה שקיבלה על עצמה נזירות ונטמאה בתוך ימי הנזירות, ועליה להביא בהמה לאשם, חטאת העוף ועולת העוף, כדין נזיר שנטמא, והפרישה את בהמתה לקורבן אשם, ואחר כך הפר לבעלה את נזירותה, מביאה חטאת העוף ואינה מביאה עולת העוף. והיא אמרת, אם אתה הבעיה טוען שאין מביאים קורבן לחצי מימי הנזירות, קשה, אמאי, מדוע מביאה חטאת העוף, הלא הבעל עקר את הנדר מכאן ולאבא, והיא צריכה להיות פטורה מלהביא קורבן. כעת מבארת הגמרא שגם אם נדחה את דברי אביי במחמת הברייתא הזו, עדיין תישאר הברייתא קשה. ואלא מאי, בהכרח מה אתה מוכיח לי? שצריך לומר שיש קורבן לחצי נזירות, וכיוון שהבעל עוקר רק מכאן ולאבא ולא למפריע את הנזירות שלה, עדיין יש כאן דין נזירות על 15 יום, ולכן הם מביאה חטאת העוף. אם כך קשה, מדוע האישה צריכה להביא רק את חטאת העוף? שלוש בהמות באי להטויי. הרי אם היא לא הייתה נתמת, הייתה צריכה להביא לקורבן שלוש בהמות, חטאת, עולה ושלמים. עכשיו שנתמאה עליה להביא בהמה לאשם, חטאת העוף, ועולת העוף כדין כל נזיר שנתמא. מתרצת הגמרא אלא לעולם, בהמה צריך לומר כדברי הבאי שאין קורבן לחצי נזירות. וחטאת העוף דמטיה? הטעם שהאישה צריכה להביא חטאת העוף, למרות שלא נאמרו דיני קורבנות נזיר בחצי נזירות, זה משום דחטאת העוף דינה קל, שהרי היא באה גם על הספק. ובאופנים שיש ספק האם חייבים בקורבן חטאת, ניתן להביא חטאת העוף לקורבן. כגון יולדת שהיא פעילה והיא לא יודעת האם הנפל שהיא פעילה היה נפל והיא חייבת בקורבן, או רוח היא פעילה ופטורה מלהביא קורבן. אז הדין שמביאה חטאת העוף מספק כדי להכשירה באכילת קודשים. וצריך לציין שהחטאת הזאת אינה נאכלת כיוון שהיא באה על הספק. אז היות ודינה קל של חטאת העוף, ניתן להביאה גם על חצי נזירות, אבל את שאר הקורבנות אין להקריב, אלא על נזירות שלימה. ונציין שבמסכת נזיר הגמרא מתרצת על הקושייה הזו, שהטעם שהאישה מביאה חטאת העוף, כיוון שהברייתא הזו היא כשיטת רבי אלעזר הכפר, שסובר שנזיר נקרא חוטא בזה שצייר את עצמו מן היין, ועל כן היא מביאה קורבן. כעת חוזרת הגמרא להקשות על רבי יוחנן הסובר לעיל בדף פי ב' עמוד ב', לגבי נדר שבחלקו יש עינוי נפש ובחלקו אין עינוי נפש, שהבעל יכול להפר רק את החלק שיש בו עינוי נפש ולא יכול להפר את החלק שאין בו עינוי נפש. אי טבעי. מקשה הגמרא מברייתא מופיעה במסכת נזיר בדף חב ב' עמוד א'. אישה שנדרה בנזיר, קיבלה על עצמה נזירות ונתמת בתוך ימי הנזירות, ואחר כך הפר לבעלה את נדר נזירותה, מביאה חטאת העוף, כמו שנתבהר שחטאת העוף דינה קל כי היא באה על הספק, ואין מביאה עולת העוף, כיוון ששאר קורבנות נזיר לא נאמרו על נזירות שהיא פחותה מ-30 יום. כך נאמר בברייתא במסכת נזיר. והיא אמרת, אם אתה אומר רבי יוחנן שהבעל מפר למטענה רק את החלק שיש בו עינוי נפש, ואין מפר לשאין מטענה, הוא לא מפר את החלק שאין בו עינוי נפש. אם כן קשה, דילמה, מיין דעית לצערה, את איסור שתיית יין שיש לאישה צער בו, אפר לבעלה, אבל מתומת מת דלית לצערה, את האיסור להתאמות למיתים שאין בו צער, לא אפר לבעלה. שהרי לדעת רבי יוחנן הבעל לא יכול להפר את החלק שאין בו עינוי נפש, זאת למרות שהוא מפר את שער הנדר שיש בו כן עינוי נפש. וממילא גם אחרי הפרת הבעלי מוזרת שלא להתאמות למיתים. ואם כן לגבי תומה, אין זה נחשב חצי נזירות, שהרי חייבת להשלים את כל מניין נזירותה בתארה. וכיוון שנתמאה, היא צריכה להביא את כל הקורבנות שמביא נזיר שנתמא. וכיוון שמצינו בברייתא במסכת נזיר שהדין הוא שאינה מביאה עולת העוף, יש להוכיח מכאן שכאשר מפר הבעל נדר שיש בו עינוי נפש, יכולו להפר גם את חלק הנדר שאין בו עינוי נפש. נגד שיטתו של רבי יוחנן. תרצת הגמרא, אמרי, הישיבו בני הישיבה, תומת מת נע מאית לצערה. גם באיסור להתאמות למיתים יש עינוי נפש לאישה, וגם את זה מפר הבעל. לכתיב, נאמר במגילת קהלת פרק זין פסוק ב', ואחי ייתן אל ליבו. ותניה, נאמר בברייתא במסכת כתובות דף עין ב' עמוד א', וכן במסכת מועד קטן דף כוח עמוד ב', היה רבי מאיר אומר, מהי דכתיב ואחי ייתן אל ליבו? איזה דבר צריך אחי ליתן אל ליבו? והיון יעקב במסכת כתובות מסביר שרבי מאיר לא יכול לפרש את הפסוק הזה כפשוטו, שהמת מכוח חטא ומת ובא להזיר את האדם שלא יחטא כדי שלא ימות, כי רבי מאיר סובר במסכת ברכות אף י' זין עמוד א', סוף אדם למות וסוף בהמה לשחיטה והכל למיטה אין עומדים. כיוון שיש מיטה בלא חטא, ממילא הוא לא יכול לפרש שייתן אל ליבו שלא יחטא כדי שלא ימות, ולכן הוא צריך לפרש את כוונת הפסוק, שייתן לליבו דברים של מיטה שמי שמספיד יספידו אותו, כמו שאומרת מיד הגמרא. אם כן, מהו האמור והחי ייתן לליבו? דאי ספוד יספדון לי, אדם שהיה רגיל בחייו להספיד אחרים יספידו אחרים לאחר מיטתו. דאי יבקון יבקון לי, אדם שהיה בוכה על אחרים יבקו אחרים עליו כשימות. דאי יקבר, יקבר נועה. זה שהיה רגיל להתעסק בקבורתם של אחרים, יתעסקו אחרים בקבורתו. ממילא, יש לאישה צער במה שהיא אסורה להתאמות למיתים, כי היא אינה יכולה להתעסק בקבורת אחרים, ואם כן לא יתעסקו אחרים בקבורתה. ולכן יכול הבעל להפר אף את החלק הזה בנזירות, כי יש בזה משום עינוי נפש, ואין לה חשוש שמאפר לה רק חצי נזירות. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף פי ג' עמוד ב'. אומרת המשנה, אישה שנדרה ואמרה, קונם שאני נהנה לבריות, שכל מה שאני נהנית מהבריות יהיה עליי כקורבן, וכוונתה לאסור על עצמה ליהנות מכל הבריות, בעלה אינו יכול לאפר לה. המשנה הולכת כדעת רבי יוסי שמחמיר בעינוי נפש, וכל הפרק כמותו, כאשר שנינו לאל בדף פי ב' עמוד ב', יש מחלוקת בראשונים בדעת רבי יוסי. הראש ותוספות כותבים, שאף שאינו מאפר משום נדרי עינוי נפש, יכול לאפר משום דברים שבינו לבינה ותועיל הפרתו, כל עוד ינשואה לו. הקרן אורה כותב שמהרמב"ם בפירוש המשניות, משמע שלרבי יוסי אינו יכול לאפר כלל, אפילו לא משום דברים שבינו לבינה. אבל לרבנן, אין הלכה כמו המשנה שלנו, ויכול הבא לאפר את נדרה משום נדרי עינוי נפש, ותועיל ההפרה גם לאחר שתתגרש. כדברי שמואל שאמר לאל בדף פי ב' עמוד א', שאפילו אם אמרה הנעת פלוני עליי, יכול לאפר, כל שכן שאם אמרה הנעת כל הבריות עליי, שיכול הבא לאפר. אם כן, לדעת המשנה שלנו שהולכת כשיטת רבי יוסי, אישה שאמרה, כל מה שאני נהנית מהבריות יהיה עליי אסור כקורבן, וכוונתה לאסור על עצמה ליהנות מכל הבריות, בעלה אינו יכול לאפר לה, כי אין זה נכלל בנדרי עינוי נפש. ולמה אין בנדרה משום עינוי נפש? הגמרא תבאר שני טעמים. ואף על פי שאסרה על עצמה הנעת כל הבריות, אומרת המשנה, יכולה היא להנות בלקט שכחה ופאה. מכיוון שכתוב בהם בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק חב ב', לעני ולגר תעזוב אותם, ולא כתוב בהם לשון נתינה, אין בהם טובת הנאה לבעלים, אלא הבעלים עוזבים אותם בשדה, והעניים באים ונוטלים אותם, ולכן האישה שנוטלת לקט שכחה ופאה אינה נהנית מהבריות, אלא הרי כנוטלת מן ההפקר. דין נוסף שהובא במשנה בגלל דמיונו לדין הקודם. אדם שנדר ואמר, קונם כהנים לוויים נהנים לי, כל מה שהכהנים והלוויים יהיו נהנים משלי יהיה אסור עליהם כקורבן, ומדובר כאן על איש שנדר ולא על אישה שנדרה, כי אי אפשר להעמיד שהאישה נדרה שלא ייהנו ממנה לוויים וכהנים, שהרי כל פירות שדותיה של בעלה שייכים לו, אלא אם כן נתן לה אחר על מנת שאין לבעלה רשות בהם, וזה דבר שאינו מצוי. לכן כאמור מעמידה המשנה, אדם שנדר ואמר, קונם כהנים ולוויים נהנים לי, כל מה שהכהנים והלוויים יהיו נהנים משלי יהיה אסור עליהם כקורבן. הכהנים והלוויים יתלו תרומה ומעשר ממנו על כורחו, שאינו יכול לאסור על כל הכהנים והלוויים ליטול ממנו תרומות ומעשרות. וטעם הדבר תבהר הגמרא בהמשך. אבל אומרת המשנה, אם נדר ואמר כהנים אילו ולוויים אילו נהנים לי, שלא אסר על כל הכהנים ליהנות ממנו אלא רק על כהנים ולוויים מסוימים, יתלו כהנים אחרים שלא ידיר אותם, אבל הכהנים שהדירם אסורים ליטול, שהרי הוא אסר עליהם ליהנות ממנו. ונהנים הם במה שנותן את תרומותיו ומעשרותיו דווקא להם, ולא לכהנים ולוויים אחרים. שטובת ההנאה שמכירים הלוויים והכהנים למי שנתן להם את מתנותם, ממון היא חשובה, ונמצא שנהנו ממנו הנאה ממונית, ואת זה הוא אסר בנדר. היות והוא יכול לתת תרומות ומעשרות לכהנים ולוויים אחרים, לכן נוטלים הכהנים והלוויים האחרים שלא ידיר אותם את תרומות והמעשרות של אותו אדם. זוהי המשנה שלנו, בדף פי ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא שיש סתירה במשנה מהרישא לסיפא. ממה שנאמר במשנה שאין בעלה יכול לאפר לה, כאשר היא אישה נדרה, שכל מה שאני נהנית מהבריות יהיה עליי כקורבן, וכוונתה לאסור על עצמה ליהנות מכל הבריות, ועל זה אמרה המשנה שבעלה אינו יכול לאפר לה, משמע מהדברים הללו, אלמה מוכח, שהדינו שאפשר דמתזנה מדילי, שמותר לה לקבל מזונותיה מבעלה, ולכן אינו יכול לאפר את נדרה. כיוון שאין בנדרה עינוי נפש, כי בעצם היא תקבל מבעלה את מזונותיה ואת כל צורכיה. מכלל, משמע מזה, דבעלה בכלל בריות הוא, שאין בעל בכלל שאר הבריות, וכאשר אותה אישה אסרה על עצמה נעת הבריות, אין בכוונתה לאסור את עצמה גם מבעלה ומותרת ליהנות ממנו. ומה שהבעל לא נכלל בכלל בריות, זה לא מחמת שהבעל אינו נכלל בלשון בריות, אלא שיש עומדנה, יש לנו עומדן, שאין כוונתה שיהיה הבעל בכלל הבריות. שואלים הראשונים איך יכולה היא ליהנות מבעלה, הרי בעלה מביא לה את הפירות מפירות הבריות האסורים עליה. תרצים הרן, התוספות והראש, שכשאוסרת הנעתה מהבריות, אין כוונתה לאסור את הפירות של הבריות. כי אם הייתה כוונתה לאסור את הפירות, אפילו יביא לה בעלה, אסור לה ליהנות מהפירות האסורים עליה, אלא כוונתה לאסור את ההנאה מהבריות. וכאשר בעלה מביא לה מפירות הבריות, נהנית היא מבעלה ולא מהבריות, וזה מותר לה. אם כן, מוכח מהרישה של המשנה, שבעל הוא לא בכלל הבריות, אין הבעל בכלל שאר הבריות, בנדר של אותה אישה. אם כך שואלת הגמרא עם הסיפא, בוא נראה מה כתוב בסיפא של המשנה שעכשיו למדנו. נאמר בה, יכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה. מותר לאותה אישה נודרת ליהנות מלקט שכחה ופאה שהם מתנות עניים, שהם כאפקר, ואין לה בעלים טובת הנאה בהם. משמע, אבל מדבעל לא אכלה, אין לה רשות לאכול משל בעלה. כאילו היא מותרת לאכול משל בעלה, היא הייתה אסורה בלקט שכחה ופאה, שהרי היא איננה ענייה, היא ניזונת ומתפרנסת משל בעלה. אלמה מוכח מהסיפה של הברייתא, שבעל בכלל בריאות הוא, שכאשר אסרה עצמה ליהנות מהבריאות, כוונתה גם לא ליהנות מבעלה. אם כן קשה, יש סתירה מהרישה, שבה משמע שהבעל לאו בכלל בריאות, לבין הסיפה, שמשמע שהבעל כן בכלל בריאות. מתרצת הגמרא תירוץ ראשון על הסתירה מהרישה וסיפה, אמר אולה, שהעיקר הוא כמו שדייקנו מהרישה, שהטעם שאין בעלה יכול להפר לה את נדרה, מכיוון שלעולם הבעל לאו בכלל בריאות הוא, וכאשר האישה נדרה לא ליהנות מהבריאות, יכולה היא ליהנות מבעלה. ולכן אין בנדרה עינוי נפש, ולכן בעלה יכול לפרנס אותה. מה ששנינו בהמשך המשנה שיכולה היא ליהנות מלקט שכחה ופאה, ושאלנו כיצד היא יכולה ליהנות ממתנות עניים, הרי איננה ענייה, כי הרי בעלה מפרנסה. זה בעצם טעם נוסף מדוע אין יכול בעלה להפר לה את נדרה, וכך הוא פירוש המשנה. ועוד טעם שאין בעלה יכול להפר לה, אפילו אם הוא עני ואין לו במה לפרנסה, אף על פי כן, אין בנדרה עינוי נפש, מפני שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה. הוא אומר הרן שמלבד מה שנהנית בלקט שכחה ופאה, מותר לה גם ליהנות מבעלה. כי אם היה הבעל בכלל הבריאות והייתה אסורה ליהנות ממנו, מה שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה לא היה מספיק כדי למנוע עינוי נפש. והיה בעלה יכול להפר לה. תירוץ שני על הסתירה בין הרי של הסיפה, רב אמר שהעיקר הוא כמו שמדויק מהסיפה. שלעולם בעל הוא כן בכלל הבריאות, וכאשר אישה נדרה לא ליהנות מהבריאות, היא גם לא יכולה ליהנות מבעלה. מה שנאמר בסיפה של המשנה, יכולה היא ליהנות בלקט שכחה ופאה? מה טעם כאמר? הסיפה של המשנה באה בעצם לתת טעם לרישה. מה טעם אין בעלה יכול להפר לה? מפני שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה, ואין כאן נדר של עינוי נפש, שרק בו יש כוח לבעל להפר את נדר האישה. שואלים המפרשים, הרי בחנווני, שאין פרנסתו אלא ממנו, שרגיל אותו חנווני למכור באשראי ובהקפה לבעלה, נאמר במשנה בתחילת הפרק שאפילו לרבי יוסי יכול הבעל להפר, כי יש בזה עינוי נפש, כי לפעמים אין לבעל כסף מזומן כדי לקנות, ונמצאת שהיא מתענה, כי הוא לא יכול להביא לה מצרכים משום חנווני אחר, כי אף חנווני לא מוכר לו באשראי. אז כל שכן כאן אצלנו, שאסרה על עצמה הנעת כל הבריאות, מתרץ הרן שבנדרה קונם שאני נהנה לבריאות, מדובר באופן שמצוי בשדה לקט שכחה ופאה ויכולה ללקוט וליהנות מהם. ולכן אין בנדרה עינוי נפש, אבל בחנווני שאין פרנסתו אלא ממנו, מדובר שנדרה בימות הגשמים ואין בשדות לקט שכחה ופאה שתוכל ליהנות מהם. שואל הקרן אורה, מה מועיל הטעם שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה כדי שזה לא יחשב לעינוי נפש? הרי משאר כל הדברים שבעולם אינה יכולה ליהנות, והרי הדין הוא, שאם נדרה באחד מכל המינים, הרי זה עינוי נפש והבעל יכול להפר לה, והוא מתרץ שדווקא אם מסרה על עצמה מין מסוים שלא תהנה ממנו חשוב כנדר עינוי נפש. אבל כאן שנדרה מענת הבריאות, אף על גב שנאסרה בשאר המינים שאינם לקט, כיוון שעיקר נדרה לא היה בעינוי נפש משאר המינים אלא מענת הבריאות, אין כוחו של הבעל להפר לה את נדרה. תירוץ שלישי על הסתירה בין הרישה לסיפה במשנה, רב נחמן אמר לעולם בעל לאו בכלל בריאות הוא, ולכן אין בעלה יכול להפר לה את נדרה כי מותרת היא ליהנות מבעלה ואין בנדרה עינוי נפש. ואחי קטני, מה שנאמר בסיפה של המשנה שיכולה היא ליהנות מלקט שכחה ופאה, אין זה טעם מדוע אין בנדרה עינוי נפש, אלא בא תנה ללמדנו שגם אחר שנתגרשה שחוזר בעלה להיות בכלל הבריאות, ואסור לה ליהנות ממנו, יכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה. זאת אומרת שרב נחמן מתרץ שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה, זה לא נתינת טעם לרישה, שעדרבה אם הייתה מותרת רק במתנות עניים, עדיין היה נחשב הדבר לעינוי נפש, ובעלה יכול להפר לה. אלא אינו יכול להפר כיוון שבעל לאו בכלל בריאות ומותרת ליהנות משל בעלה. ומה ששנינו ויכולה היא ליהנות בלקט שכחה ופאה, זה בא ללמד אותנו דין חדש. אם גרשה בעלה, בעלה חוזר להיות בכלל הבריאות ואסורה ליהנות ממנו. כעת מקשה רבה לרב נחמן ממשנה אחרת שנתבאר בה שבעל הוא כן בכלל הבריאות. נגד דעתו של רב נחמן שכאמור אמר שבעל הוא לא בכלל הבריאות וממילא אישה שאסרה על עצמה ליהנות מן הבריאות יכולה להתפרנס וליהנות משל בעלה. אי טבעי רבה לרב נחמן, נקשה רבה לרב נחמן והוא שואל אותו, איך ייתכן לפרש את המשנה שבעל אינו בכלל הבריאות ומותרת ליהנות מבעלה? וכי בעל לאו בכלל בריאות הוא? וכי הנודרת שלא תהנה מהבריאות אין כוונתה לאסור עצמה בהנעת בעלה? והתנן, הרי שנינו במשנה לכמן בדף צדי עמוד ב', דף אחד לפני סוף המסכת, אישה שנדרה ואמרה נטולה אני מן היהודים, שאסרה על עצמה הנעת תשמיש מכל היהודים, ואם בעלה בכלל היהודים, אז אף על פי שהיא משועבדת לבעלה, הוא היה נאסר על ידי הנדר שלה, כי אין מאכילים את האדם דבר האסור לו. ולכן ללא התרת הנדר, הוא היה אסור על אשתו. מה עושים במקרה כזה? אישה שנדרה ואמרה נטולה אני מן היהודים, דהיינו שאסרה על עצמה הנעת תשמיש מכל היהודים ובעלה בכלל. בעלה יפר חלקו יפר לעצמו ותאם משמשתו, מועילה הפרתו להתיר לאשתו את הנעת תשמישו, ואף שבעלה הפר לה תהיה נטולה מן היהודים. אסורה היא לכל היהודים גם אחר שתתגרש, כיוון שזהו נדר מדברים של בינו לבינה, ולכן אין מועילה הפרת הבעל להתיר לה איסור הנעת תשמיש של שאר היהודים. כמו כל נדר של דברים של בינו לבינה, שיכול להפר רק לעצמו, כמו שלמדנו במשנה לאל בדף אינטט עמוד ב', שנדרי עינוי נפש בעלה מפר בין לעצמו בין לאחרים, ואפילו אם הוא גרש אותה וניסית לאחר, הנדר מותר, אבל בדברים שבינו לבינה, בעלה מפר רק לעצמו ואין מפר לאחרים, ואם הוא מגרש אותה, מיד אחרי הגירושין קם הנדר וחל מחדש על האישה, וכשהיא תנסה לאחר, היא תהיה אסורה לעבור את נדרה, דהיינו שתצטרך ללכת לחכם שיפר לה את הנדר. שואלת הגמרא, אבי, אמרת בעליו בכלל בריאות, הוא עם אתר רב נחמן אומר שבעל לא נחשב בכלל הבריאות ואין נדרה אוסרה בתשמיש בעלה, כמו שאין בעלה בכלל הבריאות, כך אין בעלה ובכלל היהודים, וכשאמרה אישה נטולה אני מן היהודים, לא הייתה כוונתה לאסור את בעלה, אם כן בוודאי שאין כוונתה לידור מענת תשמיש כל היהודים, שהרי האישה הזאת היא אשת איש, וגם בלא שנדרה היא אסורה על שאר כל היהודים, כי היא אשת איש, אלא בעצם נדרה כוונתה לאסור על עצמה הנאה מפירותיהם של היהודים. ואם כן, מה שאמרה נטולה מן היהודים, הכוונה לנדרי עינוי נפש, כי ברגע שהיא נאסרה בכל הפירות של היהודים, זה נחשב לנדר של עינוי נפש, ויפר לה לעולם, בעל יש בכוחו להפר נדר של עינוי נפש, וכאשר הוא מפר לה, הוא מפר לכולם, כמו כל נדרי עינוי נפש, שמועילה הפרתו גם לאחר שתתגרש ותנסה לאחר. וכיוון ששנינו במשנה שיכול להפר רק לעצמו, כמו כל דברים שבינו לבינה, אם כן בוודאי שכוונתה הייתה לדור מתשמיש ולאסור גם את בעלה, בכלל שאר היהודים, הנה מוכח מהמשנה הזו, שבעל הוא כן בכלל הבריות, וקשה על רב נחמן שאמר שאין הבעל הוא בכלל הבריות, כשאישה אוסרת על עצמה, הנאה מכל הבריות, אז מותר לבעלה לפרנסה, מהמשנה לקמן לכאורה משמע, שהבעל הוא כן בכלל הבריות, ויהיה אסור לו לפרנסה, תרץ את הגמרא אי מלאך, תרץ רב נחמן לרבה, אני אומר לך שלעולם בעל הוא באמת אינו בכלל הבריות. ובאמת במשנה שלנו, בעל מותר לו לפרנס את אותה אישה שאמרה שהיא אוסרת על עצמה הנאה מכל הבריות, כי היא לא כללה את בעלה בכלל הבריות. שי ניחא, מדוע במשנה לקמן, לגבי אישה שנדרה נדר נטולה אני מן היהודים, ששם הבעל הוא כן בכלל הבריות, מאחר שהלשון נטולה אני מן היהודים, משמע שאסרה הנאת תשמיש ולא הנאת פירות, ועל כוחך, שגם הבעל הוא בכלל האיסור, משום דמוכח המילתה, דעלתי רק האסרה נפשה, יש הוכחה מתוך הנדר, שכוונתה לאסור על עצמה דבר המותר לה, וכיוון שכל היהודים אסורים עליה גם בלא הנדר שלה, כי הרי אשת איש, ודאי כוונתה לאסור גם את ההנאה מתשמיש בעלה. אבל כאשר היא אומרת קונם שאני נהנית לבריות, ניתן להעמיד כרב נחמן שבעל אינו בכלל לבריות, ובעלה לא יכול להפר את הנדר שלה, כי הנדר הזה לא בכלל עינוי נפש, שהרי הוא יכול לפרנסה, וממילא לא יהיה לה עינוי נפש. כעת נלמד את הקטע של הגמרא שהקשתה על רב נחמן ואת תירוצו לפי הגרסה של הרן. מקשה הגמרא על רב נחמן מהמשנה שנטולה אני מן היהודים, הבעל צריך להפר את חלקו, והיא אמרת אם אתה רב נחמן אומר בעל לאו בכלל בריאות הוא, אם תאמר שהבעל איננו בכלל בריאות, למה להפרה? הרי לא אסרה את תשמיש בעלה עליה, אלא רק את תשמיש שאר היהודים, וכיוון שאינה אסורה בתשמיש בעלה, מדוע צריך להפר את חלקו? מתרצת הגמרא שלעולם בעל איננו בכלל הבריות, ולכן טוב הסברו של רב נחמן אצלנו במשנה, שאישה שאסרה על עצמה הנאה מכל הבריות, זה לא נחשב הדבר לנדר של עינוי נפש, מכיוון שבעלה איננו בכלל הבריות והוא יכול לפרנסה. רק שי ניחא שונה הדין כאן כשאוסרת על עצמה הנאת תשמיש, ואומרת נטולה אני מן היהודים, על כוחך כוונתה לאסור גם את בעלה, משום דמוכח המילתא דעתי רק האסרה נפשה. כי ברור הדבר שכוונת האישה הנודרת לאסור את עצמה בדבר שעד היום היה מותר לה. וכיוון שכל היהודים אסורים עליה באיסור אשת איש, אם כן כוונתה בנדרה לאסור את תשמיש בעלה עליה בכלל איסור שער היהודים. עד כאן הגרסה של הרן לקושייה על רב נחמן ולתירוצו של רב נחמן. אומרת עכשיו הגמרא שנינו במשנה שאישה שנדרה ואמרה קונם שאני נהנית לבריות, דהיינו שהיא אסרה ליהנות מכל הבריות, יכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה. וזאת כיוון שכתוב בהם בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק חב ב' לעני ולגר תעזוב אותם, ולא כתוב בהם לשון נתינה. אין הבעלים מחלקים אותם כפי רצונם, אלא הבעלים עוזבים אותם בשדה והנוטלת לקט שכחה ופאה, הרי כנוטלת מההפקר. מקשה הגמרא מדוע לא שנינו במשנה שיכולה ליהנות גם ממעשר עני, ולא קטני לא נאמר במשנה ובמעשר עני שיכולה ליטול גם מעשר עני ועתניה, הרי שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא, ובמעשר עני, יכולה גם ליהנות ממעשר עני, וקשה שיש סתירה בין המשנה לברייתא, אם מותרת אותה אישה שאסרה על עצמה הנאה מכל הבריות ליטול מעשר עני. ותרץ את הגמרא, אמר רב יוסף, לא קשיא, אין סתירה בין המשנה לברייתא, כי המשנה והברייתא אין הם מדברי תנא אחד, אלא הם דברי שני תנאים, והם חולקים ביניהם. הברייתא הם דברי רבי אליעזר, המשנה היא דברי רבנן. ומביאה הגמרא את מחלוקת רבי אליעזר ורבנן. דתנן, שנינו במשנה במסכת דמאי פרק ד', משנה ג', האם חיוב דמאי הוא כספק גמור או רק חשש? מה הטעם שנזרים עמי הארץ בתרומה גדולה יותר מתרומת מעשר, אפילו ששניהם שווים בעונש מיטה? והאם מותר למכור לכהן את תרומת המעשר האסורה באכילה לישראל, או שהוא נותן לו את זה במתנה? שנינו שם במשנה, רבי אליעזר אומר, אף על פי שחשישו חכמים שעם הארץ לא יפריש תרומות ומעשרות מתבואתו בשנים שנוהג מעשר עני, כלומר בשנה השלישית והשישית לשמיטה, שבשנים אילו במקום מעשר שני נוהג דין מעשר עני, והדברים מבוארים בפסוק בספר דברים פרק חבב פסוק י"ב, כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר. רש"י מפרש ששנת המעשר זה שנה שאין נוהג בה אלא מעשר אחד משני המעשרות שנהגו בשנתיים שלפניה. שנה ראשונה ושנייה של שמיטה נוהג בהם מעשר ראשון, כמו שכתוב בספר במדבר פרק חי פסוק חבב, כי תיקחו מעת בני ישראל את המעשר. וכן נוהג בהם מעשר שני, שנאמר בספר דברים פרק י"ד פסוק חב ג', ואכלת לפני השם אלוקיך מעשר דגנך תירושך ויצריך. הרי שני מעשרות, ובשנה השלישית אין נוהג מאותם שני מעשרות אלא מעשר אחד, שמפרישים רק מעשר ראשון, ובמקום מעשר שני נותן מעשר עני, שנאמר בספר דברים פרק חבב פסוק י"ב, ונתת ללוי זה מעשר ראשון שניתן ללוויים, לגר, ליתום ולאלמנה, זה מעשר עני. וכפי דין שלוש השנים הראשונות לשמיטה, כך דין שלוש השנים הנוספות, וגם השנה השישית דינה כדין השנה השלישית. אז כאמור, הבלזר אומר, אף על פי שחשישו חכמים שעם הארץ לא יפריש תרומות ומעשרות מתבואתו, בשנים שנוהג מעשר עני, אין אדם צריך לקרות שם על מעשר עני של דמאי. אין אדם הקונה תבואה מעם הארץ צריך להפריש עשירית מהתבואה ולקרוא לה בשם מעשר עני, אלא מפריש מהדמאי רק מעשר ראשון, שזה הולך ללוי, ותרומת מעשר שזה הלוי נותן לכהן. כי הרי בכל פעם שאדם מעשר תבל ודאי, תבל הכוונה, פירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות, צריך לקרוא שם מעשר עני ולקבוע לו מקום. כלומר, שהוא אומר הוא מעשר עני בצד מסוים, כגון בדרומו. ואחר כך מפריש את הפירות שקרא עליהם שם מעשר עני ונותן אותם לעניים. כאשר הוא מעשר פירות דמאי שיש לגביהם חשש וספק האם בעליהם איסר אותם או לא, לא רק שפטור מלתת לעניים, אלא אינו צריך אפילו לקרוא שם של מעשר עני על עשירית מתבואתו. כיוון שאפילו אם ודאי לא יפרישו מהתבואה מעשר עני, אין האוכלו חייב מיטה כאוכל תבל ודאי, ולכן אין צריך להפריש מספק. והטעם של רבי אליעזר, תרומת מעשר אינו תובל, היינו שאף אם לא יפרישו מהתבואה מעשר עני, היא לא נאסרת באכילה. מסביר הר"ן, משום שסובר רבי אליעזר, שתבואה שמעורב במעשר עני אינה יכולה להיות יותר חמורה ממעשר עני עצמו. וכיוון שהוא עצמו מותר לזרים, גם תערובתו מותרת באכילה. מה שאין כן תרומה שהיא עצמה אסורה, כיוון שעל כורחו צריך להפרישה מהקרי, אינה מתבטלת שם, וראוי שתאסור גם את התערובת. והחכמים אומרים, קורא שם מעשר עני על עשירית מהתבואה וקובע לו מקום בצפונו ובדרומו של הקרי, דהיינו על ידי שאומר מעשר עני בצפונו ובדרומו, יש למעשר עני מקום מבורר בקרי, וקביעות המקום נחשבת כהפרשה ומעולה לתקן את כל הקרי, את כל הערימה של התבואה, ואין צריך להפריש את המעשר עני מהקרי. והטעם שחייב לקרוא שם מעשר עני, כי חכמים סוברים שתבואה שלא יפרישו ממנה מעשר עני, הרי כתבל גמור שהאוכלו חייב מיטה בידי שמיים. ומבארת הגמרא את מחלוקתם של רבנן ורבי אליעזר. מה אליו? האם לא נפרש? שלמאן דאמר שלרבנן הסוברים שמעשר עני ספיקו תובל, שגם בספק אם הופרש תרומות ומעשרות, הרי הוא אסור באכילה משום תבל, כסבר, סוברים רבנן, איתלי, יש לו לבעל התבואה טובת הנאה במעשר עני, ורשאי לתנו לכל עני שירצה. והטעם שדבר שספקו תובל יש לבעלים בו טובת הנאה, משום שכל תרומות ומעשרות שאם לא יפרישו אותם מהתבואה, אוסרים מהם את הקרי באיסור תבל, נאמר עליהם הפסוק בספר ויקרא פרק חב ב', פסוק תדווה, ולא יחללו את קודשי בני ישראל את אשר ירימו להשם. ופירוש הפסוק שכשיש בתבל תרומות ומעשרות שצריך להרימם, שלשון אשר ירימו זה לשון עתיד, אז בתרומות ומעשרות אילו נאמר אשר ירימו, כלומר שהבעלים הם המרימים וממילא הם הנותנים אותם למי שירצו. ואם כן, לחכמים הסוברים שכל עוד לא יפרישו מעשר עני אסור הקרי באכילה, אם כן, גם על מעשר עני נאמר הפסוק הזה, וגם בו יש לבעלים טובת הנאה ורשאי לתנו לכל עני שירצה. וכיוון דאיתלי טובת הנאה, היות ויש לו טובת הנאה במעשר עני שיפריש מתבואתו, לכן אישה שנדרה הנאה מכל הבריות, לא מהניה, אסורה ליהנות ממעשר עני, כי אם היא תיטול את אותו מעשר עני, נמצאת נהנית מהאדם שיפריש את המעשר ועוברת על נדרה. ולמאן דאמר לרבי אליעזר שסובר אינו קורא שם על מעשר עני של דמי, כסבר הוא סובר ספיקו, ספק אם יפרישו מעשר עני, אינו טובל, אינו אוסר את התבואה משום טבל. וכל שספיקו אינו טובל, לית לי טובת הנאה, אין לו לבעלים במעשר עני אפילו טובת הנאה, שלא נתנה לו התורה זכות לתת אותו למי שירצה, אלא הרי הוא כאפקר באלמה, וכל עני הקודם נוטלו וזוכה בו. כיוון שלרבי אליעזר על מעשר עני לא נאמר הפסוק ולא יחללו את קודשי בני ישראל, כיוון שאין הטבל אסור באכילה קודם שיפרישו ממנו מעשר עני, ולכן גם סוף הפסוק שנאמר בו אשר ירימו, לא נאמר על מעשר עני, וכיוון שלא כתוב בו לשון הרמה, אין בו טובת הנאה לבעלים. ולכן אישה שנדרה הנאה מהבריות, שר אלי להתענויי, מותר לה להנות וליטול מעשר עני, שאין היא נהנית מהבעלים של התבועה, אלא זוכה היא במעשר עני מן ההפקר. ואם כן, המשנה שאוסרת לאישה להנות ממעשר עני, היא כשיטת חכמים, והברייתא שמתירה היא שיטת רבי אליעזר. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומיים, 12 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה בדף פי ב' להלכה, האם נדר מתשמיש הוא עינוי נפש או דברים שבינו לבינה? שאלה שנייה, מה הוכחת המשנה שהמשניות בפרקנו הם כשיטת רבי יוסי? שאלה שלישית, אם כוונת המשנה שנדרה, שדווקא בעלה לא יביא לה מפירות מדינה זו, מדוע לא כתבה המשנה שלא יפר משום שאחר יכול להביאם? שאלה רביעית, האם דברי שמואל שהנודרת הנאה מפלוני אינו מפר, נאמרו לשיטת חכמים או לשיטת רבי יוסי? שאלה חמישית, לשיטת רב יהודה בשמו של שמואל, מדוע בדברים שבינו לבינה לא אומרים שמתוך שהוא הופר מקצתו הנדר, הותר כולו? את התשובה יש לחפש בתוספות. שאלה שישית, מה ההבדל בין שתי כיכרות שבאחת מתענה ובשנייה אינה מתענה? שאלה שביעית, מה הכוונה אין קורבן לחצאין? שאלה שמינית, איכן מצינו שחטאת העוף באה לספק? שאלה תשיעית, איזה דין מדיני הנזירות אפשר לנזיר שלא לקבלו על עצמו? שאלה עשירית, מדוע יש שינוי נפש באימנות מתאומת מת? שאלה 11, מדוע הנודרת שלא תהנה מן הבריות יכולה ללקט לקט שכחה ופאה? השאלה האחרונה, מה באה הסיפה להשמיענו לפי הסברו של רב נחמן? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, חפתת במנחם, אף תפשינה הנהי, ערב שבת קודש, פרשת ראה, ערב ראש חודש אלול, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. סיימנו בסייעתא דשמיא ללמוד את דפים פי ב' ופי ג' ממסכת נדרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב ושמח, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, שבוע בו נחתום בסייעתא דשמיא הגדולה, בשמחה ובטוב לבב, את מסכת נדרים. ביום ראשון, א' באלול, ב' דראש חודש אלול תשע"ה, ונלמד את דף פי דלת ממסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך, שהם יהיו מלאים בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, בשפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, אושר וכבוד וכל מי לדמיתיו ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.